מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם דבר חשוב מאוד. אנחנו שבוע שעבר דיברנו בעניין הפפושדו, ולא נתמקד על עצם המילים ועצם ההתקפות שתוקפים ומלכלכים, אבל הרבה טוענים גם בכל מיני עלונים וגם תוקפים אותי בערוצים אחרים, שאני שקרן, אני מחזה עיניים, אני ממציא סיפורים, אני מבין אותם. כי חלק מהאנשים שבקשר איתי תמידי, מהגדולים והמפורסמים, הם מזהירים אותי לא לומר את שמם. אז הם אומרים, מי אמר שהוא אומר את זה? הוא ממציא סיפורים. והשבוע אני מקבל טלפון. אני אומר לכם את הכל, אף פעם לא דיברתי איתו. אף פעם לא דיברתי עם התלמיד חכם הזה. זה תלמיד חכם בעל שם, אני אומר לכם, ידיו רב לו, האדם לא צעיר. הרב עודד בורגרד, בעל שם עולמי, גדולי מערכות הכשרות, מתייעצים איתו. אני למדתי מהמאמרים שלו שנים, לא ידעתי מי הוא. קראתי את המאמרים שלו. לא ידעתי, מעניין מי זה האדם הזה. התקשר אליי השבוע, אומר לי, שמעתי איך אתה מדבר על פפושדו. ויש לי לומר לך דברים לא פשוטים. ואני אמרתי, הוא מעוניין ומוכן לדבר בשידור, ויספר לכם את הכל. הוא היה בקשר עם רבי אברהם יוסף, הוא היה בפפושדו עשרות פעמים, הם התייעצו איתו, ביקשו ממנו כל מיני עצות, והוא יספר לכם את הדברים, הנה פה בשידור חי, ומחר יגידו מחזה עיניים. שלום וערב טוב לגאון הרב בוגרד.
אך לכולם, לכבוד הרב, לכל המאזינים.
שלום וברכה. מה כבודו יש לו לומר כאחד עם אחריות ואחד שידיו רב לו, בפרט בתחום הזה עשרות שנים, בבקשה.
אם הרב אומר אחריות, אז קודם כל אני חייב לסייג. אני בשנים האחרונות לא הייתי בפפושדו ולא ראיתי מה שקורה שם. אני בתקופה שהייתי שם, אני הכרתי טוב טוב מה שקורה שם, ועל זה אני רוצה לדבר.
בכבוד.
למה זה משנה בכלל מה היה פעם? אפילו אם נניח שהדברים חלקם השתנו, או כולם השתנו, או מה שלא יהיה, אני התרשמתי מאוד מאוד לרעה מהסגנון שהדברים מתנהלים מבחינת ההשגחה, ומבחינת ההקפדה על הלכות, בעיקר לקראת חג הפסח. זה מאוד מאוד הבהיל אותי, גם כשהייתי שכן שלהם, ויום יום הייתי מבקר שם, ויום יום הייתי רואה מה שקורה שם. אז אני לא רוצה לדבר על השנים הקודמות באמת, ש... אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אפילו אחרי פסח היה אפשר לראות על הצדדים של הליין ליד התנור שברים של ופלים. וכל מי שהיה שם ראה את זה, זה לא אני ראיתי לבד. עד כדי כך לא ניקו שהוואפלים של פפושדו מלפני פסח, מלפני הייצור של העוגיות המדוברות, עדיין נשארו שם שברים של ופלים. אני משוכנע שתקנו את הדבר הזה, אני משוכנע שהיום אין שם שברים של ופלים, אבל זאת הייתה הגישה. ועכשיו יש לי כמה סיפורים קטנטנים לספר אותם כדי להבין אותם. אז נתחיל מסיפור שלא אני ראיתי דווקא, אבל שמעתי אותו מבעל המעשה. יש לי ידיד שהוא יינן, חשוב מאוד, מומחה גדול, תלמיד חכם עצום שיודע שולחן ערוך על בוריו. בן אדם איש המעלה, והוא סיפר לי שיום אחד הזמינו אותו למפעל הזה, ואמרו לו שהם רוצים להתייעץ איתו. יש להם קובים, קובים זה 1,000 סמ"ק גדולים כאלה, קוביות גדולות של יין, והיין הזה התחיל לצוס. עכשיו, הם מפחדים שהציסה הזאת תורגש בתוך העוגיות, אם יש לזה טעם חמוץ.
כן.
רבותיי, אני לא מבין אתכם. אם יש לכם בעיה כזאת, קודם כל, הוא אומר, אני לא יודע, האם כשאתם אומרים שמי פירות אפשר ללוש איתם מצה עשירה, האם זה כולל גם יין בתהליך ציסה והחמצה? אז אני מציע שדבר ראשון, לפני שאנחנו חושבים מה אפשר, תשאלו את הרב שלכם מה עושים הלאה. והתשובה הייתה מדהימה. טוב, טוב, לא צריך, בסדר גמור, אנחנו נסתדר, תודה רבה, שלום, שלום.
שזה בחיי אדם, מתי יהודה, כל הפוסקים כתבו בשלב הציסה, זה בעיה מאוד בהחמצה. בכבוד ימשיך כבודו.
אבל כל אחד יכול להבין מה המשמעות שכשהוא אומר אתם צריכים לשאול את הרב, והם אומרים לו טוב טוב תלך תלך, ברח דודי. אפשר להבין את זה לבד. עכשיו אם נחזור למה שנקרא בדיוק. יום אחרי מי שאחראי שם על הכשרות, והוא שואל אותי האם אני יכול לדאוג לו לקינמון, הם שמים שם הרבה קינמון, קינמון שלא נגע, לא נגעו בו מים מעולם. היות וההלכה אומרת שאם משתמשים במי פירות ויש בהם כלשהו מים, אז זה מחמיץ מיד. אז הוא חושש שמה הקינמון הזה, הרי קינמון, מה זה קינמון? קינמון זה קליפה של עץ. בין אם זה הקינמון הסטנדרטי שיש בשוק, מה שבסממני הקטורת קראו לו קציעה, ובלעז קוראים לו קסיה, בין אם אנחנו מדברים על הקינמון המקורי, שזה הקינמון של סרילנקה. מי שמכיר, הם שונים. הם דומים מאוד, אבל שונים. שניהם קליפות עץ. אז הוא חשש שמה כשמקלפים את העץ, שוטפים את הקליפה במים, אז אולי יש לו כלשהו מים, וזה עלול חס וחלילה להחמיץ מיד. אמרתי לו, תראה, אין שום דרך בעולם להשגיח על החיתוך הקליפה, הקילוף שלה וההכנה שלה למשלוח. אין, זה נמצא בתוך ג'ונגלים, בתוך כל מיני מקומות, בסין, באינדונזיה, בווייטנאם, בכל... מי שמשגיח על זה? אני אהיה אחרת. יש לי עצה, יש מה שנקרא שמן קינמון. שמן קינמון מופק מתוך הקינמון. עכשיו, כששמן מגיע, הוא מגיע עם מה שנקרא אנליזה. אנליזה זה מסמך מעבדתי, שהוא כותב מה יש בשמן הזה. עכשיו, בין היתר, אחד הסעיפים שיש שם, זה האם יש לחות וכמה אחוז לחות. לחות, עין ומים. אמרתי לו, אני אלך למעבדה, מחר בבוקר כשפותחים אותה, אני אוציא את האנליזה של השמן קינמון, ונבדוק את זה. האם יש לחות או אין לחות, ואז יש לי בשבילך פתרון לבעיה שאתה חושש שמה יש מים בקינמון. טוב, הלכתי, בדקתי, התקשרתי לאותו אחד ואמרתי לו, תקשיב, בדקתי את האנליזה, 0% לחות. אם אין לחות, אין מים, זה מה שחיפשת. הוא אומר לי, מצוין, מצוין. טיפס,
שדו. יש מה קטוע, יש מה קטוע.
כן, אני...
תחזור למשפט האחרון.
בלי רמקול.
אמר לכם?
הוא אמר שאם תיגש לאחד האחים פפושדו, ותגיד לו שיזמין, שיגיד לך כמה להזמין לו שמן קינמון. ניגשתי לאחים פפושדו, הסתכל עליי כמו שמסתכלים על ילד שברח ממוסד של חינוך מיוחד, ואומר לי, תגיד למי שיפנה אותך שיש לי בדרך מסעית עם 6 טון קינמון. שבעברית זה אומר אני מצפצף צפצוף אחד גדול וארוך. אל תספר לי סיפורים, אני הזמנתי קינמון וזהו, לך מפה. הסיפור השלישי שאני רוצה לספר אותו,
כבודו יתמצאת, אנחנו ברדיו, כן.
הסיפור, אני אספר אותו בתכלית הקיצור שאני יכול. הקמח שמגיע למפעל
אולי תזו במיקום טיפה, יש קיטועים. כבודו.
אני יודע, עכשיו יותר טוב קצת, זרתי קצת.
בכבוד.
אני אומר, יש סילו המיכלית שמביאה את הקמח, מזרימה את הקמח פנימה. מזרימים אותו, מחברים צינור לתחתית הסילו, והמשאבה של המיכלית דוחפת את הקמח לתוך הסילו. הסילו הוא גבוה, אני לא יודע להעריך את זה, אם זה 15 מטר או משהו מעין זה. והקמח עולה. עכשיו, אם הסילו היה סגור, אז היה נוצר בפנים לחץ אוויר שלא נותן להכניס קמח עד למעלה. אז פתחו פתח בראש הסילו, כדי שהאוויר יצא והקמח ימלא את הסילו עד למעלה. בעיה קטנטנה שדרך הפתח הזה נכנס גשם. אני קראתי פעם לאחראי על הכשרות, שם, ולקחתי בחור צעיר, אמרתי לו, בוא, עכשיו תטפס מולנו על הסילו. עד למעלה, ותוציא לי מבפנים כמה גושי בצק. הוא עלה למעלה והוריד גושים ענקיים שכל אחד שוקל כמה קילו טובים, בצבע שחור ירוק. כלומר, הקמח עוד לפני שהוא נכנס למפעל, היה כולו חמץ גמור.
שם ישמור.
גשם נכנס פנימה לתוך הסילו. כמובן שהם נתנו הוראה לתקן את זה, ותקנו את זה בצורה... שמו ארבע קלונסאות דקיקים כמו ברזל בנייה, ומעליהם משטח קטן, שברגע שיש טיפה רוח ולא יורד בקווים ישרים לגמרי, אז עוד פעם כל המים של הגשם נכנסו פנימה. ואני עוד פעם אומר, אני משער שמאז ועד היום דברים תוקנו או לא תוקנו, אני מדבר בעיקר על הגישה לנושא של הכשרות.
היה עוד משהו עם הקמח, כבודו סיפר לי שהביאו קמח מהשוק.
הקמח, כן, הקמח היה ויכוח מאוד מאוד גדול. אני ניסיתי לשכנע אותם לא לקחת קמח רגיל, אלא לקחת קמח כשר לפסח. ואז אמרו לי, לא, מה פתאום? היה כתוב בשולחן ערוך שלוקח אדם קמח מן השוק. אמרתי, כן, אבל הקמח שלנו היום, נעזוב את הבעיה של הלטיטה, שנגיד שיש מי שאומר שזה לא מחמיץ את החיטה, וזה לא חודר את הקליפה, נניח ש... אנחנו פוסקים ככה, אבל כשמגיע קמח לא כשר לפסח, בעל המיכלית שוטף אותה עם צינור לפני ואחרי, ולתוך המיכלית הרטובה הזאת שמים את הקמח הרגיל.
ואני רוצה להדגיש, אנחנו לא מקלים בקמח של היום. אנשים בבית, הקמח שלהם הוא לא כשר לפסח, חלילה וחס לומר את זה.
נכון, נכון, נכון.
חד משמעית, נשמע מחילה, נשמע מכבודו שקמח היום, אנשים מתלבטים אם לשמור אותו למימונה או לא. מזה עשו את הפפושדו?
מזה עשו את הפפושדו במשך שנים.
נו, מה זה קשור לביקור? צועקים לי, אני שקרן ולא בלב. ואני אבוא לביקור, אני יכול לבדוק את הקמח מאיפה הוא? מה אני אגיד לכבודו? השם יעזור.
אני חייב להגיד דבר אחד. יש לי ניסיון של ביקורים במפעלים בכל רחבי העולם במשך עשרות שנים. ראיתי את כל סוגי המפעלים וראיתי מה שיש. כדי לדעת מה קורה במפעל, צריך לפני שמגיעים לשם להבין היטב את כל התהליך ואת כל החומרי גלם שמשמשים אותם. אני נזכר עכשיו באפיזודה שבאחת השנים... נכנסתי וראיתי את המשגיח יושב ליד קוב כזה של יין. ואני שואל אותו, תגיד, למה אתה פה? הוא אומר לי, כדי שאף אחד לא ייגע ביין. אמרתי לו, ומה עם כל התהליך של הלישה? למה אתה לא שם? לא, אומר, אסור לי לעזוב פה. טוב, אני לא אעריך בכל מה שיש לי להגיד על זה.
אנחנו מודים לכבודו. הנה, הציבור שומע. יישר כוח. לפחות מדי ספק לא יצאנו. אנחנו גם כבודו אומר שיכול להיות שהכל השתנה באמת.
יכול להיות שהכל תוקן. אני מדבר בעיקר
כן, על לפני שנים. כן,
איך זה התחיל, בסדר. ושנים אכלו את זה.
כן, אבל הנה, רבותיי, אבל ספק, יש פה ספק. יש פה ספק. אי אפשר לומר שאותם רבנים שצעקו חמץ גמור, באו וקמו ושקרנים ולא ביקרו ולא עשו כלום. מה, הם הוציאו שם רע? הם משוגעים? אני לא ביקרתי שם, ואני לא הכרעתי, וגם כבודו, אני מדבר על עצמי, לא, אמרתי שלא הייתי שם, רציתי לבוא, לא רצו, היום אין מה לבוא, כי יש פה עוד כמה שאלות שצריך לדון בהם, בנושא הכתפייה ועוד.
אין מה לבוא בלי להכין המון המון המון.
לא, יש עלייה לרגל, עולים אנשים ויוצאים אומרים, הוא משקר, הוא מחזה עיניים.
כל הביקורים הללו הם, איך אומרים, דברים בטלים. בא בן אדם, עושים לו את הסיור לתיירים, והנה תראה, והנה תראה, והנה תראה, ושאינו יודע לשאול, הוא לא יודע אפילו מה לשאול, בגלל שהוא לא מכיר את התהליך על בוריו, והוא לא יודע מה הם חומרי הגלם שנכנסים, והוא לא יודע דברים כאלה, וזה צרה צרורה.
אנחנו מודים לכבודו, רבותיי מאזינים, שמעתם. הנה אמרנו בשמו, זה אדם שבלי עין הרע, זה לא אדם צעיר. אני לא אגיד את גילו, אני שאלתי, אמרת, אולי יש פה איזה צעיר מתלהם. זה אדם שהיה צמוד לסטייפלר, רבותיי. הוא היה ידיד נפש של רב חיים קניבסקי. אחד שאצל כל הגדולים, אצל מרן הרב עובדיה בתהליכים גדולים, הוא סיפר לי. שאלתי מי, לקרוא את המאמרים של התלמיד חכם הזה, כבר שנים אני קורא. פעם ראשונה דיברתי איתו השבוע. שוב, יכול להיות שהכל תוקן, אבל נבין, רבותיי, למה אני צועק ספק קראת. תשמעו את הצדדים מה קורה פה. תשמעו את הצדדים. הנה יושב פה בן, אני מדבר בשידור חי. ואם הוא מוציא שם רע, בוא תעשו לו תביעה. תעשו לו תביעה בבית משפט, הוציא שם רע. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם פסח כשר ושמח, ושלא תצא שום תקלה מתחת אתכם.
כבוד גדול. כל טוב, שבת כל שלום. טוב,
שבת שלום, ברוכים תהיו. זה, אני הייתי מאזינים, הייתי חייב להעלות אותו, אחרי כל היום-יום, אני שומע ואני ממציא ואני משקר, הנה בבקשה, עכשיו מי שרוצה, עשה מה שרוצה, שמנו בפניכם את הכל, ומי שכל כך בטוח בעצמו ויכול לשון רגוע, שיבושם לו ושיהיה לו בתיאבון.